ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף קוף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, חמש שורות מראש העמוד. לפני שניכנס לתוכן המשנה, יש לנו נושא סלש מבנה שכתוב בשוליים ממול. אנחנו מדגישים עם פס כפול הביטויים הרי עליי עולה או הריני נזיר. נתייחס למצב של קבלה רגילה ואחר כך קבלה לקיימו בבית חוניו. עכשיו בית חוניו, יש שתי דעות שמופיעות יותר מאוחר בגמרא, אם זה מקום שהוקם לשם עבודה זרה או זה מקום שהוקם לשם שמיים אבל לא מקום הראוי להקריב קורבנו. כי בזמן ואחר זמן בית המקדש אסור להקריב קורבנות מחוץ לירושלים, מחוץ לבית המקדש, ואם אין בית המקדש אז אין הקרבת קורבנות מצד עם ישראל. מצד גויים זה סיפור אחר ויהיה לזה נפקא מינה אחר כך. מי זה חוניו? אנחנו נראה גם בהמשך הגמרא, הוא אחד משני בניו של שמעון הצדיק, שהוא, שמעון הצדיק, היה מהכהנים הגדולים בזמן בית שני. אנחנו לא נרחיב יותר, נשאיר את הפרטים לגמרא אחר כך. המשנה, הרי עליי עולה יקריבנו במקדש, ואם הקריבה בבית חוניו לא יצא. כאן אנחנו מדברים על הבן אדם שקיבל על עצמו בנדר להביא קורבן עולה. מתי ואיפה איפה מגריבים? כמובן בבית המקדש. אם הוא הקריב אותו בבית חוניו, הוא לא יצא ידי חובתו ונשאר עליו חובת הבאת עולה. הרי עליי עולה שאקריבנה בבית חוניו יקריבנה במקדש, ואם הקריבה בבית חוניו יצא, כלומר הוא יצא הנדר. רבי שמעון אומר, אין זו עולה. הריני נזיר, כאן הקטע השני שבמשנה, כפי שחילקנו אותו בהקדמה, דיברנו על עולה וכאן נדבר על נזירות. הריני נזיר. נזיר, כידוע, בסיום תקופת הנזיר, הוא מתגלח וגם מביא קורבנות. אז מי שאמר הריני נזיר יגלח במקדש, והכוונה בזה, בנוסף לתגלחת, הוא מביא קורבנות. ואם גילח בבית חוניו לא יצא. הריני נזיר שאגלח בבית חוניו יגלח במקדש, ואם גילח בבית חוניו יצא, רבי שמעון אומר, אין זה נזיר. המשנה הזאת תוסבר כעת בגמרא. אמרנו שאם אדם אמר הרי עליי עולה, והוא אמר שאת ליבנה בבית חוניו, התנא קמא אומר אם הוא הקריב אותו בבית חוניו יצא. אז זה הגמרא שואלת בתמיהה, יצא? מקטל קטלה, הוא הרג את הבהמה. במילים אחרות, מה שהוא עשה זה נקרא שחיטת חוץ, ומי ששוחק קורבן מחוץ לבית המקדש חייב, הוא חייב קרת, והבן אדם הזה הוא חייב קורבן עולה. הרי מה הוא אמר? הרי עליי עולה. אז איפה, מה זה יצא? לא רק שהוא הוא הרג את הבהמה בשחיטת חוץ, הוא גם עדיין חייב קורבן עולה. כדי לענות לשאלה הזאת, אנחנו נראה רב המונה, אנחנו הדגשנו את שמו במשולש, ובעוד שורות ספורות רבה. וכך מופיע בצד של הגמר שלנו, הגמר המסומנת, אתם רואים תחת הכותרת נושא סלש מבנה, משולש, שתי דעות, להסביר עד הקטני, הרי עלי עולה שהקריבנו בבית חוניו, ואם הקריבה בבית חוניו יצא, איך ייתכן שיצא, אם הוא בעצם הורגו ועובר השחוטי חוץ? נחזור לגמרא. אמר רב המנונה, נעשה כאומר הרי עלי עולה, על מנת שלא אתחייב באחריותה. אז אם כך המשמעות של הדברים, אז אנחנו יכולים להבין למה כתוב יצא. אמר לי רב על המעטה, סייפה דקטני. ולדעתי, לפני שנתקדם בגמרא, אנחנו נרוויח בלימוד רש"י על רב המנונה. אמר רב המנונה, כיוון דאמר על מנת שהקריבנו בבית חוניו, הווה כאילו אמר על מנת שהרגנה ולא התחייב באחריותה, ומשום אחי יצא, אבל חייב כרת משום שחוטי חוץ, שהרי קרא עליה שם עולה, ובפועל מה קרה? הוא שחט עולה בחוץ. בהמשך רש"י, נזיר לא מצי להתנויי על מנת שלא אתחייב באחריות דקורבנותיו. זה שונה. וכיוון דחלה עליו נזירות, לא פקעה מיני החיוב קורבן עד דמייתי קורבנותיו. הנזירות לא פקעה מיני עד שהוא מביא הקורבנות. ושוב פעם, אין פה מקום בקטע השני של המשנה לתת אותו הסבר, וזה מה שמטריד את רבה עכשיו. אז שוב פעם, רבה אמר לי רבה, קושיה ארוכה, תשימו לב, אמר לי רבה, אלא מעטה סייפה דקטני, הריני נזיר שגלך בבית חוניו יגלך במקדש, ואם גילך בבית חוניו יצא, עכשיו בתמיהה, אחי נמי תנעשה, כלומר ריני נזיר על מנת שלא אתחייב באחריות קורבנותיו. נזיר כמה דלא מייתי קורבנותיו, כל זמן שהוא לא הביא את הקורבנות לא מתקשר, הוא לא יוצא מדי נזירותו. אלא אמר רבה, אדם זה לדורון נתכוון. בעניין הבאת הקורבן עולה, הוא אמר הרי עלי עולה שהקריבנו בבית חוניו, מה עבר על הבן אדם הזה? אז רבא מסביר, אדם זה לדורון נתכוון, ורש"י מוסיף פה, ולא חל עלי השם עולה. השם עולה כבר במובן של קורבן עולה הקדוש. מה שהוא אמר הרי עלי עולה, הוא התכוון לומר הרי עלי לדורון. אי סגי בבית חוניו תרחנה, אם אפשר להביא אותו בבית חוניו, אז אני אתרח להביא דורון כזה. תפי לא מצינה להצטעורי, יותר מזה אני לא יכול להתאמץ, להצטער ולהתאמץ. והליבא דרבה, הוא לא חייב משום שחוטי חוץ. עוד שנייה הגמרא תמשיך את דבריו של רבה בעניין הנזיר, אבל לפני כן רש"י, לדורון בעל מקם מכוון, ולא חל עלי שם עולה, תפי לא מצינה את סטור. רש"י ממשיך, ברחוק מארץ ישראל עומד וקרוב לחוניו. אנחנו נראה במאוחר יותר שחוניו זה עניין של מקום, הוא בנה מקום במצרים. אז הוא קרוב לחוניו, ואליבא דרבה לא מחייב משום שחוטי חוץ. עכשיו נמשיך בדבריו של רבה בנושא של הנזיר, כי גם שם צריכים להסביר מה זה יצא. חזרה לגמרא, נזיר נמי, אי גברה, לצעורי נפשי כמכוון. כל הקבלת נזירות שלו היה בעיקר לגרום לעצמו צער. אמר, אי סגיה בבית חוניו תרחנה. אם אני יכול לקיים את מה שאני צריך בבית חוניו, אז אני אטריח את עצמי. תפי לא מצינה להצטעורי, אבל לא מעבר לזה. ורב אמנונה אמר לך, רב אמנונה מגיב לדבר של רבה, נזיר כדק אמרת. אני מקבל את ההסבר שלך בקשר לנזיר, ולא חל עלי שם נזירות, ולכן אפשר לדבר במונחים של אם גילח בבית חונו יצא. אבל מה בעניין עולה? אני לא מקבל עולה על מנת שלא אתחייב באחיותה כאמר. אבל צריכים להוסיף פה, אבל שם עולה חל, ובזה שהוא שחט אותו בחוץ חייב, כן חייב קראת. וזה אפשר לראות ברשי, ואמר לרב אמנונה, איפה שעצרנו מקודם, נזיר אבי ודאי טעמה כדי כאמרית לא חל עלי שם נזירות. כל העסק שלו עם הנזירות זה עניין של לצער את עצמו, לא נזירות במלוא המובן. אבל עולה היינו טעמה, נעשה כאומר וכולי, שמאמנה של חייב אחריות, ושם עולה עלי וחייב קראת. נמשיך בגמרא, ואף רבי יוחנן סבלה לעד רב אמנונה. דאמר רבא בבא חנא, אמר רבי יוחנן, הרי עלי עולה שאקריבנה בבית חוניו והקריבה בארץ ישראל, אבל שלא בירושלים. יצא ואנוש קראת. הנה זה כמו רב אמנונה. תניא נמי הכי, ברייתא שגם אומרת כך, הרי עלי עולה שאקריבנה במדבר. שימוש במילה מדבר, רש"י אומר כסבר משום משכן שהיה שם, יהיה עדיין המדבר קדוש. אז הוא אמר שהוא מקבל עצמו עולה כדי להקריב אותו במדבר, והקריבה בעבר הירדן. זה בארץ ישראל, אבל לא בירושלים. יצא ואנוש קראת. רש"י אומר פה והקריבה בעבר הירדן בארץ ישראל שלא בשלים, אפילו הכי יצא דעל מנת שלא אתחייב באחריות כאמר. המשמעות של דבריו הוא כמו שרב אמנונה אמר בהתחלה, על מנת שלא אתחייב באחריות, ולכן אנחנו מבינים מה הכוונה יצא, שכבר לא נשאר עליו שום חיוב, אבל כרת הוא כן חייב על זה שהוא שחט קורבן בחוץ. וגם זה רב אמנונה לשיטתו, שבזה שהוא אמר ראי עלי עולה, חל שם עולה על הבאמה שהוא מפריש. המשנה, ולפני שנקרא את המשנה, נושא בשוליים, מה דינו של כהן ששימש בבית חוניו לגבי המשך שירות בבית המקדש. כשאנחנו אומרים שירות, הכוונה לעבודת הקורבנות. המשנה, הכהנים ששימשו בבית חוניו לא ישמשו במקדש ובירושלים, ואין צריך לומר לדבר אחר, כלומר, ובוודאי אם הם שימשו לדבר אחר, כוונה לעבוד הזרה, ודאי הם לא יהיו ראויים לשמש במקדש, שנאמר, אך לא יעלו כהני הבמות אל מזבח השם בירושלים, כי אם אכלו מצות בתוך אחיהם. הרי אלו ש העלו קורבנות בבמות הם כמו הרילו כבעלי מומין. הבמות כמובן בזמן איסור במות, ובכל זאת הם שימשו והקריבו קורבנות על הבמות, זה פוסל אותם מלשמש בירושלים, והם מוגדרים כבעלי מומין. מה הדין של בעל מום? הם פסולים לעבודה, אבל מה? חולקים בקורבנות ואוכלים ולא מקריבים. אמר רב יהודה, כהן ששחט, ואנחנו מדגישים וכיווכבנו את המילה הזאת ששחט, כהן ששחט לעבודת כוכבים קורבנו ריח ניחוח. זאת אומרת, רש"י כאן מוסיף מילה אחת מאוד מאוד חשובה, וזה אותו כהן ששחט, הוא שחט קורבן לעבוד הזרה, ואחר כך שב, עשה תשובה, הוא יכול להקריב קורבנות בבית המקדש. והביטוי ריח ניחוח אומר זה קורבן מושלם, קורבן שמקובל. אמר ויצרק בעבדים, ממה יקרא, על איזו פסוק רב יהודה מבסס את דבריו? יען אשר ישרתו אותם לפני גילוליהם והיו לבית ישראל למכשול עוון, על כן נשאתי ידי עליהם נאום השם אלוקים ונשאו עוונם. זה פסוק ביחס כפרק ממדה לפסוק י' ב', וכתיב בתרי בפסוק י' ג' כתוב, ולא יגשו אליי לכהן לי. בשוליים כתבנו הפסוק במלואו ונקרא את זה ביחד, ולא יגשו אליי לכהן לי ולגשת על כל קודשי, על קודשי הקודשים, ונשאו כלימתם ותואבותם אשר עשו. עכשיו הגמרא מסבירה, היא עבד שירות, שירות, אם הכהן עשה מה שמוגדר כשירות לעבודה זרה, אז הוא נפסל לשרת בבית המקדש. שחיטה, עוד פעם נקרא את זה, היא עבד שירות, אין כוונה, אז הוא כן נפסל. שחיטה, לאו שירות הוא, אבל שחיטה, מה שרב יהודה דיבר עליו, כהן ששחט לעבוד הכוכבים, שחיטה לא מוגדר כשירות, והעובדה היא ששחיטה, שחיטת קורבנות כשרה בזר, אחר שחיטה, קבלת אדם מקבלה ואילך, הפרוצדורות של הקבל קורבנות מאחר ששחיטה זה באמת דווקא בכהונה, וזה, אלו, השלבים האלו הם נקראים שירות. אבל, שוב אני חוזר, כהן ששחט לעבוד הכוכבים ועשה תשובה, הוא לא פסל את עצמו, והפסוק שלמדנו לא באמת לא פוסל אותו. הנושא וגם המבנה שאנחנו נמשיך איתם, קודם כל נדגיש שימוש במעוינים ומה מטרתנו. אז בשוליים כתבנו, פעולות אסורות לעבוד הזרה שנעשו על ידי כהן, מה דינו לשרת בבית המקדש? אנחנו נראה מחלוקת רב נחמן ורב ששת. זה מה שאנחנו נראה באופן מיידי. רק אולי לקבל איזו טעם של הנושאים, נעשה סקירה עיני ממעוף הציפור. אנחנו מיד נראה שגג בזריקה, זרק דם ושוגג לעבוד הזרה. אחר כך הזיד בשחיטה, הוא שחט בזדון לעבודה זרה. אנחנו נגענו קצת בזה בדבר של רב יהודה, אחר כך נראה רב נחמן ורב ששת מתייחסים לזה. בעמוד ב' אנחנו נראה השתחווה לעבודה כוכבים ו הודה לעבוד כוכבים. הודה הכוונה אדם שאמר אלי אתה על איזו עבודה זרה. ובכל המקרים האלו נראה רב נחמן ורב ששת חולקים, ורב נחמן בכל שלב הוא נגיד מקל, הוא אומר קורבנו ריח ניחוח, ורב ששת פוסל, הוא חולק. הגמרא איתמר שגג בזריקה, הוא זרק דם לעבודה זרה בשוגג, ונגיש שזריקה כן נקרא שירות על פי הגמרא שלמדנו מקודם. רב נחמן אמר קורבנו ריח ניחוח, ורב ששת אמר אין קורבנו ריח ניחוח. ושוב פעם, קורבנו ריח כוונה קורבן שהוא יקריב בעבודת לקודש ברוך הוא בבית המקדש, הוא קורבן כשר. זה הכוונה ריח ניחוח. רב ששת חולק. אמר רב ששת מנה אמין עלה שגם בשוגג לא ישרת יותר. תכתיב, והפסוק הזה ראינו לפני כמה שעות, לכן אתם רואים את הכוכבים בצד הגמרא, אפשר לחבר אותם. כתוב שם, תכתיב, שוב פעם, אמר רב ששת מנה אמין עלה, תכתיב, והיו לבית ישראל למכשול עוון. מה אליו? או מכשול או עוון. ומכשול שוגי, ועוון מזיד. ובפסוק הזה ראינו שלא יגשו אליי לכהן לי אחר. זאת אומרת, בפסוק יגימו רואים שאחד כזה הוא לא יכול להמשיך לשרת. ואב נחמן, מה הוא אומר, איך הוא לומד את הדברים? מכשול דעוון, כלומר רק במזיד, לא שירות בשוגג. אמר רב נחמן מנה מן עלה דתניה. פסוק הזה מספר במדבר פרק תדבב הוא בפרשה שמתייחס לעבודה זרה, עבירה של עבודה זרה, וכתוב שם וחיפר הכהן על הנפש השוגגת, השוגגת בחטאה בשגגה. מלמד שכהן מתכפר על ידי עצמו. אז יש לנו פסוק, וחשוב כאן להדגיש, יש לנו צורך לפסוק ללמד שכהן מתכפר על ידי עצמו מעבודה זרה. במאי, על מה מדובר? איך הוא עבד את עבודה זרה שצריכים פסוק להכשיר אותו? אילי מה בשחיטה? מה עירייה שוגג? אפילו מזיד נמי. הפסוק מדבר על עבירה בשוגג. אם העבירה הייתה שחיטה לעבודה זרה, אפילו במזיד, הוא לא נפסל. אמרנו את זה מקודם, כי זה לא שירות. אל עליו בזריקה. אז במילים אחרות, מדובר פה בשגג בזריקה, הוא לא נפסל. זה הבסיס לדבר של רב נחמן. ורב ששת אמר לך, לעולם הפסוק נצרח בשחיטה, שגג בשחיטה. ואז תשאלו, אפילו אם הוא עשה במזיד, שחיטה הוא לא נפסל. על זה רב ששת אומר, זה לא נכון. ובמזיד, אם הוא שחט במזיד, לא נעשה בתמיהה, לא נעשה משרת לעבודת כוכבים. הוא לא נעשה כמו כומר לעבוד הזרה? הוא בוודאי, אם הוא הזיד, נעזוב את העובדה ששחיטה אינה שירות, אבל הוא פעל במזיד לעבודה זרה. אז הוא נפסל כמו, כאילו הוא כומר לעבוד הזרה. אז אני לא צריך פסוק לעניין מי שהזיד בשחיטה. זה פשוט. אבל אז מה כן? מדובר בשגג בשחיטה. הוא לא נפסל, אבל זה שחיטה, כי זה אינו שירות. אבל בזריקה, שזה הנושא שלנו, אז רב ששת אומר שהוא כן, הוא נפסל. ברבנו גרשום, אתם רואים שהוא בשולי הדף, באמצע שורות הרחבות, אנחנו הוספנו כוכבית, ונקרא את השורה, לעולם איכה דשגג בשחיטה כמשתאי קרא. הפסוק כן מדבר על הכשרת אותו כהן ששגג בשחיטה לעבוד הזרה. ודקאמו את מה אני צריך פסוק, זה אפילו מזיד דמי? לא, במזיד ודאי אין קורבן אורח ניחוח, דנעשה קומר לעבודת כוכבים, דאף אגב דולב שירות הוא מקום מקום עבודה חשובה הוא. זה בכלל ארבע עבודות, זה אחד מהארבע עבודות החשובות בהקרבת קורבן. ויש לזה נפקא מינה למשל לגבי ענייני לענייני פיגול. חזרה לגמרא, שלוש שורות מסוף העמוד, ויעזדו לתמיו, זאת אומרת רב נחמן ורב ששת שחלקו כמו שהם חלקו עד עכשיו, הם עקביים במחלוקותם עם מה שהם אמרו בהזדמנות אחרת. דאיתמר הזיד בשחיטה, עד עכשיו דיברנו על שוגג, שגג בזריקה, כאן הזיד אבל בשחיטה. בדיוק עד עכשיו הזכרנו שלפי רב נחמן זה לא נקרא שירות והוא עדיין בחוף מבטחים, הוא קשר, ולפי רב ששת אמנם זה לא בעיה של שירות אבל זה כן בעיה של עבודה חשובה, לעבודה זרה הופך אותו להיות מין בגדר כומר לעבודה זרה. אז באותו נושא, הזי בשחיטה, רב נחמן אמר קורבנו ריח ניחוח, רב ששת אמר אין קורבנו ריח ניחוח, רב נחמן אמר קורבנו ריח ניחוח זה לא עבד שירות, רב ששת אמר אין קורבנו ריח ניחוח. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', נעשה משרת לעבודת כוכבים. רש"י למעלה, נעשה משרת ועד ימין אליאל בשחיטה לא מפסלה, מוקילה רב ששת בשוגג שהוא שגג בשחיטה. אמר רב נחמן, נמשיך בגמרא, מנה אמינה לה שהזיד בשחיטה לא נפסל, דתניא כהן שעבד עבודת כוכבים ושב קורבנו ריח ניחוח במאי אילמה בשוגג, שהוא מה, עבד עבודת כוכבים בשוגג, מי ושב, שב ועומד הוא, אין צורך לתשובה, הוא לא יצא לזדון בכלל, אלא פשיטה במזיד. אז מה שכתוב פה בברייתא כהן שעבד עבודת כוכבים, מדובר בעבודה בזדון, והיא בזריקה, אם מדובר בזריקה, כי שב מי אבי עבד לשירות והוא נפסר, ראינו את זה על פי הפסוק, אל עליו בשחיטה. אז הוא הזיד בשחיטה אבל ושב, אז הוא קורבן אורח ניחוח. ורב ששת אמר לך לעולם בשוגג, הוא שחט בשוגג, אז מה עם המילה ושב? והכי כמר, אם שב מעיקרו דכי עבד בשוגג עבד קורבן אורח ניחוח, הכוונה שב מכל, הכוונה מעיקר הוא לא היה במצב של זדון, ובמילים אחרות הוא רק שגג, רק אז אומרים קורבנו ריח ניחוח. ואם לאו, אם הוא הזיד, זהו, אין קורבנו ריח ניחוח. השתחווה לעבודת כוכבים, רב נחמן אמר קורבנו ריח ניחוח, רב ששנו אין קורבנו ריח ניחוח. הודה לעבודת כוכבים, רש"י מסביר, הוא אמר לפסל או לעבוד הזר, הוא אמר אילי אתה, ורב נחמן אמר קורבנו ריח ניחוח, ושיש אמר אין קורבנו ריח ניחוח. אז יש לנו מחלוקת, מחלוקות אחרונות, השתחווה והודה, ואותו מחלוקת רב נחמן רב ששת, האם יש צורך ללמד את שני המקרים האלו והמחלוקת בכל אחד? הגמרא אומרת וצריכה, וכאן יש נקודה ארוכה, הצריכותה לשתי המחלוקות האלו. דהי אשמין הנהך כמיתה, כלומר עכשיו אולי לא דייקתי, יש צריכות ללמד את כל המחלוקות האלו, וכי הנהך כמיתה הכוונה שגג בזריקה, ראינו מחלוקת רב נחמן ורב ששת. אז אני צריך ללמד את זה, ובנוסף לזה את המחלוקות הבאות, כי אם היינו מלמדים את אותו כמיתה שגג בזריקה, באי כמה רב ששת שהוא נפסל מלעבוד משום דעבד לשירות, שירות לעבוד הזרה, והוא גם דרש את הפסוק מכשול ואבון, ומכשול, ראינו זה אפילו בשוגג. אבל שחיטה זה לא עבד לשירות, אימה מודה לרב נחמן, שמאחר שלא מדובר בשירות, אפילו אם הוא עזיד בשחיטה, היה מקום לומר שרב שש יודע לרב נחמן. ולכן היה חשוב ללמד שגם בשחיטה קיים המחלוקת. ואי אשמינן שחיטה שהוא נפסל משום דעבד לעבודה. אמנם זה לא שירות, אבל זה עבודה חשובה, אז יש מקום לפסול אותו. אבל אשתך עבד לא עבד לעבודה עם הלא, אולי בזה הוא לא נפסל מלשרת בבית המקדש. צריכה, לכן צריכים ללמד את הדעות שלהם, ובפרט שרב ששת פוסל גם בזה. וישמין הנשתחווה משום דעביד למעשה, זה סיבה לפסול אותו. אבל הודעה לדיבורה באלמה, רק דיבר, אימא לא, אולי זה לא מספיק סיבה לפסול אותו מלכהן. צריכה, לכן צריכים ללמד גם את הדוגמה הזאת. ואמרנו בעניין כהן ששימש בבית חוניו, שהוא לא ראוי להמשיך לשרת בבית המקדש. המשנה המשיכה לומר, ואין צריך לומר דבר אחר. מדקמר, אין צריך לומר דבר אחר, שזה עוד יותר פשוט שהוא יהיה פסול. מכלל, דבית חוניו לאו עבודת כוכבים הוא. כי הסברנו, הדבר אחר הוא עבוד הזרה. שאם הוא שימש לעבוד הזרה, ודאי נפסר. אז מה זה אומר הבית חוניו? שהוא לא עבוד הזרה. תניה, כמאן דאמר, בית חוניו לאו עבודת כוכבים הוא. דתניה, אז אנחנו כאן מביאים ברייתא ארוכה. אתם יכולים לראות בגמרות המסומנות איך שזה ממשיך עד חמש שורות מסוף העמוד. בתוך הברייתא הזאת, האמת היא, יהיה שתי דעות בנושא בית חוניו. התנא קמא, ואתם יכולים לראות דרך הסימונים שבהקרבה שם הוא העלה לשם עבודת כוכבים. בהמשך הקבקוב מבליט העלה עליו לשם שמיים. ושתי הדעות פה בברייתא מתייחסות להעלת קורבנות באותו בית חוניו. בצד כתבנו תחת הכותרת נושא מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, מהו הרקע של בית חוניו. עכשיו נמשיך בגמרא. אמרנו שיש ברייתא שמביא שבית חוניו לא היה מקום של עבודת כוכבים. דתניא, אותה שנה שמת שמעון הצדיק, אמר להם שנה זו הוא מת, הוא כלומר על עצמו. אמרו לו, שאלו אותו, מניין אתה יודע? אמר להם, כל יום הכיפורים נזדמן לי זקן אחד לבוש לבנים ונטטף לבנים, ונכנס עם מכוונה לקודש הקודשים בתור כהן גדול, הוא נכנס לקודש הקודשים, אז אותו זקן התלווה אליו ויצא עמי. שנה זו נזדמן לי זקן אחד לבוש שחורים ונטטף שחורים, ונכנס עמי ולא יצא עמי. לאחר הרגל חלה עוד שמעון הצדיק שבעת ימים ומת, ונמנעו אחיו הכהנים מלברך בשם ברכת הכהנים עם שם המפורש. בשעת פטירתו אמר, כמו לו לפני פטירתו, שמעון הצדיק אמר להם, חוניו בני ישמש תחתי, הוא יהיה ממלא מקומי. נתקנה בו שימי אחיו שהיה גדול ממנו שתי שנים ומחצה. אמר לו שימי, שהוא התמלא קינה, והוא אמר לחוניו, בא ולמדך סדר עבודה. הלבישו באונקלי, מלבוש של אור, וחגרו בצלצול, מין חגורה, אזור, העמידו אצל המזבח. אמר להם, אותו שימי, אמר לאחיו הכהנים, רק אולי מיותר לציין שהביגוד הזה הוא לא ראוי, הוא לא מבגדי כהונה. איך אומרים בלשון העם, אומרים הוא סידר אותו. אז הוא מעמיד את אחיו, את חוניו, לפני הרבים ולפני השאר הקונים, ואותו שימי אומר, ראו מה נדר זה וקיים לו אהבתו. אהבתו על אשתו. ומה הנדר? אותו היום שהשתמש בכהונה גדולה, אלבוש באונקלי שלך, ואחגור בצלצול שלך. שמעו את זה, ביקשו אחיו הקונים להורגו את חוניו. רץ מפניהם, ורצו אחריו. הלך לאכסנדר של מצרים. ובנה שם מזבח, והעלה עליו לשום עבודת כוכבים. וכששמעו חכמים בדבר, אמרו, הם הפיקו מוסר השכל מהסיפור הזה. מה זה שימי שלא ירד לה כך? הוא לא נכנס לגדולה. הוא קינה במי ש... קיבל את המשרה. היורד לה מי שבאמת נכנס למשרה של גדולה, על אחת כמה וכמה, דברי רבי מאיר. ורש"י אומר, היורד לה על אחת כמה וכמה, שאין מורידים אותו, שלא יקלקל עצמו. אדם שבאמת נכנס למשרה גבוהה, לא כדאי להוציא אותו משם, כי זה ודאי יגרום לו קלקול. עד כאן היו דבריו של רבי מאיר. אמר לו רבי יהודה, לא כך היה מעשה, אלא לא קיבל עליו חוניו, שהיה שמי אחיו גדול ממנו שתי שנים ומחצה, ואף על פי כן נתקנה בו חוניו בשמי אחיו. אמר לו חוניו, שהוא היה חכם משמי, אומר, בא ולמדך סדר עבודה, ללבושון כלי, וחגור בצלצול, ועמידו עצם מזבח. אמר להם לאחיו הכהנים, אותו חוניו אמר לכהנים, ומה נדר זה וקיים לו אבותו, אותו היום שהשתמש בגנונה גדולה, הלבוש ואונגידי שליחי, וחגור בצלצול שליחי. ביקשו אחיו הכהנים להורגו את שימי. סך להם כל המורה, שימי סיפר להם, זה לא היו דבר מעולם, הוא סידר אותי. ביקשו להרוג את חוניו, רץ מבניהם ורצו אחריו, רץ לבית המלך ורצו אחריו. כל הרואה אותו אומר, זהו, זהו. הלך לאכסנדר של מצרים, ובנה שם מזבח ועלה עליו, יש גרסה, עלה עליו עולה לשם שמיים. תוספות אומר פה, ועלה עליו עולה לשם שמיים, תימה, הרי יש כאן איסור שחוטי חוץ. איך הוא יכול לעלות עולה לשם שמיים שם? ונראה, זה תשובת תוספות, ונראה, דלבני נוח היה מעלה הנודרים, נדרים ונדבות. הוא סייע לגויים שאין להם איסור במות. לגוי מותר להקריב אפילו בזמן הזה, כמו שמובא בסוף מסכת זבחים. קט זין עמוד ב'. אז זה מבחינת ההסבר למה הכוונה שהוא העלה לשם שמיים, לא שהוא עצמו עלה אלא לקדוש ברוך הוא מצד עצמו, אלא הוא נגיד עזר או כיוון את הגויים שם לעלות לשם שמיים, שנאמר בפסוק, רואים ביום ההוא יהיה מזבח לשם בתוך ארץ מצרים, או מצבה עץ הגבולה לשם. וכששמעו חכמים בדבר אמרו, מה זה חוניו שברח ממנה כך? הוא ניסה לברוח מהמשרה. ובכל זאת תראו מה קרה, המבקש לרד לה על אחת כמה וכמה, כמה שהדבר יכול להביא לידי קלקול מי שמחפש משרות. תניא, אמר רבי ישוע בן פרחיה, בתחילה כל האומר עלי לה, כאן אנחנו נפרש ונלמד לפי הלשון הלשנה השנייה שמופיע ברשי. עלי לה כוונה לגדולה, לרבנות. מי שהיה מנסה לדחוף אותי לזה, אני כופתו ונותנו לפני ארי, הארי. עתה שהוא עלה, הוא נהיה אב בית דין בישראל, אז הוא היה נשיא, כמו שמסובר במסכת חגיגה. עכשיו עתה כל האומר לי לרד ממנה, אני מטיל עליו קום קום של חמין, שהרי שאול ברח ממנה, וכשעלה ביקש להרוג את דוד. אמר לי מוקשישה ברד רב חיסטה להבית, רבי מאיר אי קרד רב יהודה, הפסוק שרב יהודה הביא, והיה ביום ההוא יהיה מזבח לשם, הפסוק שהביא רב יהודה העסק עם בית חניו היה לשם שמיים, מי אבידלי, מה לומד רבי מאיר מזה? תשובה, לכדתניא, אנחנו בצד תחת הכותרת נושא כתבנו דרשות על העתיד, הכרת אומות העולם בקדוש ברוך הוא, קיבוץ גלויות ישראל. אז אנחנו נמשיך בגמרא. לאחר מפלתו של סנחריב יצא חזקיה ומצא בני מלאכים שיושבים בקרונות של זהב, הדירן שלא לבוא לבוא לכוכבים, שנאמר ביום ההוא יהיה חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען. אנחנו ממשיכים לדף קוף יוד, ונשמעות לשם צבקות, וההמשך של הפסוק עיר ההרס יאמר לאחת, הגמרא תתייחס להמשך אחר כך. הלכו לארכסנדר של מצרים ובנו מזבח והעלו עליו לשם שמיים, שנאמר ביום ההוא יהיה מזבח לשם בתוך ארץ מצרים. דהיינו הפסוק שראינו מקודם שרבי יהודה הביא, אז רבי מאיר לומד את הפסוק הזה בהקשר הזה של חזקיהו אחרי מפלת סנחריב והקשר שלו עם בני מלאכים. הגמרא ממשיכה, עיר ההרס יאמר לאחת. מהי עיר ההרס יאמר לאחת? תשובה, כדי מתרגם רב יוסף, קלטה העיר בבית שמש, דעתיד למחלב, יתאמר, תהי חד המנהון. הפסוק הזה מתייחס לבית שמש שהוא עתיד להיחרב, הוא אחד מאותם חמשת הערים ש... הזכרנו ליל. וממאי דעיר ההרס לישנה דשימשה, איפה רואים במילה הרס שמש? תכתיב האומר לחרס ולא יזרח, חרס ה-A וחט מתחפות, אז רואים שהוא קשור למה שזורח, דהיינו השמש. הביא בניי מרחוק ובנותיי מקצי הארץ. אנחנו דורשים כאי פסוק מישעיהו פרק מ"ג פסוק ו, והגמרא מחלק את הפסוק. הביאו בניי מרחוק, אמר אבונה, אלו גלויות של בבל שדעתן מיושבת עליהם כבנים, ובנותיי מקצי הארץ אלו גלויות של שאר הארצות שאין דעתן יושבת עליהן כבנות. רש"י בשורה הראשונה למעלה אומר, בני בבל אין להם עול מלכות כשאר גלויות שבכל הארצות. מי שרוצה לעיין עוד מיימר חזר בקשר לגלות בבל, יש גמרא בגיטין דף יוד זיין, אפשר להסתכל שם חמש שורות מלמעלה. וזה הסיבה שהפסוק מתייחס לבני בבל כבני בנים, כפי שרש"י אומר, עול מלכות. היה לקהילה היהודית בבבל חיים יחסית יותר קלים, יותר נוחים מיהודים שהיו נמצאים בשאר גלויות. אמר הממשיך בגמרא, אמר רבי אבא בר רב יצחק אמר רב חיסדא ויאמר לה אמר רב יהודה אמר רב מצור, שם מקום מצור ועד קר תיגני מכירים את ישראל ואת אביהם שבשמיים, ומצור כלפי מערב ומקר תיגני כלפי מזרח אין מכירים את ישראל ולא את אביהם שבשמיים. ורש"י למעלה מכירים את ישראל בכבודן הראשון, מכירים ואין מכבידים עולם. אז הארצות האלו יודעים שעם ישראל היו מכובדים פעם, וזה מספיק סיבה לא להכביד עליהם יותר מדי. ואת אביהם שבשמיים שמאמינים בקדוש ברוך הוא ואין מאמינים בעבודת כוכבים. נמשיך בגמרא. התווה רב סימי בר חייא לרב, רב שהביא את המימרה הזאת של חלוקת הארצות, רב סימי מקשה, ממזרח שמש ועד מבואו גדול שמי בגויים ובכל מקום מוכתר מוגש לשמי ומנחה טהורה. משמע שבכל מקום מכירים בקדוש ברוך הוא, למה אתה מגביל? אמר לי רב עונה סימיית, אתה חכם, ורש"י כותב בתמיהה, אתה הוא סימי חכם גדול ומקשה לי דבר זה. אז רב מסביר, הפסוק שאתה הבאת זה אומר לנו דקאו לי אלקה דלקה, אבל זה לא כמו שאותם ארצות הקרובים יותר כלפי ארץ ישראל שאמרנו מקודם ואת אבים שבשמיים שמאמינים בקדוש ברוך הוא ואין מאמינים בעבודת כוכבים. הארצות האלו הרחוקות הם כן מאמינים בעבודה זרה, אבל זה נושא רחב מאוד, מה הכוונה בכלל מאחורי עבודה זרה, מה אומר האמונה הזאת בעבודה זרה. ואפשר לומר, והנה הגמרא ממש בחצי שורה כוללת הכל, עבודה זרה ומאמיניהם לא שוללים מציאות הקדוש ברוך הוא כמו שאנחנו מכירים אותו, כמו שאנחנו מאמינים ועובדים. הם עובדים לפסלים וכל השאר הגופי שמיים בתור אמצעי כדי לקבל מה שהם רוצים, אבל בו בזמן הם גם לא שוללים שיש כוח עליון, אבל הם לא עובדים ישירות לכוח עליון. ובזה אנחנו אמרנו שאותם ארצות מצור ועד קר תיגני הם מאמינים בקדוש ברוך הוא ולא מאמינים בעבוד הכוכבים. אלו שיותר מרוחקים הם כן מאמינים באלילים, אבל ומה עם הפסוק ממזרח שמש וכו', זה אומר שהם יש להם ידיעה שיש כוח על אלוקה דאלוה. נמשיך בגמרא. בכל מקום מותר מוגש לשמי. בכל מקום סלקא דאיתך. אמר, מה הכוונה בכל מקום? זה לא במציאות שבכל מקום מביאים קורבנות לקדוש ברוך הוא, מקטים לקדוש ברוך הוא. אמר רב שמואל, רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בכל מקום, מעלה אני עליהם כאילו מקטירים ומגישים לשמי. המשך הפסוק, ומנחה התורה, זה הלומד תורה בתורה. ומה הכוונה? נושא אישה ואחר כך לומד תורה. לפני שנתקדם יותר, בואו נתייחס קודם לסימונים החדשים. יש לנו פס כפול, ובנושא סלש מבנה בשוליים כתבנו מימרות בעניין תלמידי חכמים העוסקים בתורה ובהלכות עבודה. יהיה לנו פס מקווקף, וזה מדגיש את הביטוי מעלה אני עליהם, או מעלה עליהם. ויהיה לנו גם שימוש בצורת כתר שיבליט את המילה כאילו. אז יש כמה וכמה מימרות חזר שנתקדם פה בגמרא וננסה להבין אותם. בקשר לאמרה האחרונה, זה לומד תורה בתורה, והגמרא קבע המדובר בנושא אישה, ובכך הוא נגיד ינטרל או יבריח ממנו מחשבות טמאות, הרהורים אסורים, כי יש לו אישה. ואז כשהוא ממשיך ללמוד תורה, הוא לומד בטהרה. תוספות למעלה, לומד תורה בטהרה, נושא אישה, ואחר כך לומד תורה בפרק כמה דקידושין, איקה למדר מר איבחה, שהוא קודם לומד תורה ואחר כך נושא אישה. ואמרינן לא פליגי, אהלן והלהו. אחד נוגע לבני ארץ ישראל, ואחד נוגע לבני בבל. ומי שמעיין שם בקידושין, יראה שההסבר למה שייך לאיזו קבוצת אנשים, שנוי במחלוקת רש"י ותוספות. אנחנו נמשיך בגמרא. שיר המעלות, הנה ברכו את השם כל עבדי השם העומדים בבית השם בלילות. מהי בלילות? אמר רבי יוחנן, אלו תלמידי חכמים העוסקים בתורה בלילה, מעלה עליהן הכתוב כאילו עסוקים בעבודה. דבר מעניין, רק בתור מאמר מוסגר, לימוד תורה בלילה הוא נחשב כאילו עסוקים בעבודה. עבודה, למשל, עבודה בבית המקדש, עבודת הקורבנות, הוא קשר דווקא ביום. אז ניתן לומר אולי, אני אומר את זה מעצמי, שלימוד התורה הוא פשוט משלים את עבודת השם. ביום יש עבודת הקורבנות, בלילה לימוד תורה, והם לפחות שקולים. שוב פעם אני אומר את זה רק כהסבר פשטני למה שנאמר פה בגמרא. יש כמובן עוד מה להעמיק. לעולם זאת על ישראל. רש"י מביא טיפה רקע פה בשורה רביעית מראש העמוד באמצע השורה, לעולם זאת על ישראל, מקרא הוא בדברי הימים, בשלמה ובקורבנות משתי, לעולם הם עומדים. הקורבנות לעולם הם עומדים, והיחידה מאיך זה יכול להיות? מזבח בנוי בשמיים ומיכאל עומד ומקטיר עליו. זה בקשר לפסוק שקראנו, ואני חושב יש ערך לראות את כל הפסוק שהבאנו אותו בשוליים מדברי הימים ב' פרק ב' פסוק ג', ונקרא ביחד את הפסוק. הנה אני בונה בית לשם, לשם אלוקי, לשם לשם השם אלוקי, להקדיש לו, להקטיר לפניו קטורת סמים ומערכת תמיד, ועולות לבוקר ולערב, לשבתות ולחדשים, למועדי השם אלוקינו, לעולם זאת על ישראל. אז רואים פסוק שמתייחס לעבודת הקורבנות בכל תקופות השנה, ובסוף הפסוק, לעולם זאת על ישראל. נמשיך בגמרא. אמר רב גידל מרב, זה מזבח בנוי מיכאל שר הגדול, כאילו מיכאל המלאך שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן. זה הסבר אחד למה זה לעולם זאת. כמובן כל זה בא לענות לשאלה שחורבן בית המקדש היה דבר שכבר היה ידוע מראש, אפשר לומר, יש מאמרי חז"ל ונבואות שאומרים כך. אז צריכים להסביר מה זה לעולם זאת על ישראל. אז פירוש הראשון קשור למזבח רוחני שבנוי ומיכאל מקיב עליו. עוד פירוש, רבי יוחנן אמר, אלו תמיד חכמים העסוקים בהלכות עבודה, מעלה עליהם הכתוב כאילו נבנה מקדש בימיהם. אז לימוד התורה זה באמת דבר שהוא לעולם, הוא נצחי, ולכן אפשר לשייך עבודת הקורבנות כנצחי דרך כך שלומדים עליהם. תוספות, ומיכאל שר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן, מדרשות חלוקים. יש מי שאומר מה הוא הקריב עליהם, נשמותיהם של צדיקים, ויש מי שאומר כבשים של אש. והיינו דאמרינן ב-18 בעבודה בברכת פריצה, והברכה המוכרת לנו הוספנו בצד חלק ממנו, רצה השם אלוקינו בעמך ישראל, והשב את העבודה לדביר ביתך. עכשיו ההמשך הוא ואישי ישראל ותפילתם באהבה תקבל ברצון. אז אישי ישראל זה הקורבנות של ישראל והתפילות. אז מה שאמרנו בקשר למזבח הרוחני הזה שמיכאל מקריב עליהם, ופירוש השני הוא שמדובר כבשים של אש, והיינו דמיינו ב-18 בעבודה ואישי ישראל, הנה הקורבנות אש, קורבנות של ישראל ותפילתם מהירה באהבה תקבל ברצון. שאנחנו מדברים כעת על קורבנות עכשוויים, שאנחנו מתפלים כדי שבור שיקבל אותם קורבנות והתפילות. אז על איזה קורבנות מדובר? אז הנה אותם קורבנות שמיכאל שר גדול עומד ומקריב. ויש אומרים הביטוי ואישי ישראל תקאי דליאה, כוונה והשב את העבודה לדביר ביתך ואישי ישראל. כלומר לא קורבנות שהמלאך מקריב, אלא קורבנות שאנחנו מצפים שיחזור לעם ישראל להקריב בממש. לא מצאתי יותר, זה מה שתוספות מביא לנו. אז אנחנו קיבלנו קצת יותר עומק בברכת העבודה, ברכת ריצי, במיוחד הביטוי ואישי ישראל. האם זה שייך לתפילה עתידי שאנחנו מצפים להשבת עבודה לדביר ביתך, או הוא שייך להמשך הברכה ודווקא מתכוון למין קורבנות עכשוויים שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יקבל אותם עם התפילות. אנחנו נחזור לגמרא. אמר יש לקיש, מהי דכתיב? זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם. כל העוסק בתורה כאילו יקריב עולה, מנחה, חטאת ואשם. אמר רבה, היי לעולה, למנחה, הדגש פה על הלמד שמופיע בפסוק. לפי הפירוש שלך, של ריש לקיש, עולה ומנחה מבעי עלי. זאת אומרת, אם אתה אומר שעוסק בתורה הוא כאילו יקריב עולה מנחה, אז הפסוק היה צריך לומר, זאת התורה, שהתורה היא עולה מנחה וכו'. וזה לא מה שכתוב, כתוב עם למד. אלא מרבה, כל העוסק בתורה אינו צריך לא לעולה ולא מנחה ולא אשם. יש גרסה ולא חטאת. כדי להבין את זה קצת יותר, רש"י, למעלה בשורות הקצרות, אין צריך לא עולה וכו', דאחי משמע, זאת התורה לעולה, כלומר, במקום העולה, למנחה, בשביל המנחה, כגון לכם, בשבילכם, כלומר, התלמוד תורה מחפר על אבונותינו. נחזור לגמרא. אמר רבי יצחק, מי דכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם. זה הפסוק, כל העוסק בתורת חטאת, כגון בסדר קודשים, כאילו יקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם, כאילו הקריב אשם. המשנה. הנושא, לפני שנתקדם בתוך המשנה והגמרא, בהבאת קורבנות אמרינן, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. המשנה, נאמר בעולת בהמה, שקורבן מכובדת, יוקרתי, כתוב אישה ריח ניחוח, ובעולת העוף, ששווה הרבה פחות, כתוב אישה ריח ניחוח, ובמנחה, זה הקורבן הכי זול, אישה ריח ניחוח, לומר לך, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. אמר רבי זירא, מה יקרא? מה, באיזו פסוק אפשר להוכיח את הרעיון הזה? אז יש לנו שתי גישות, שתי דעות, על מאיזו פסוק אפשר להוכיח את זה. פסוק הראשון מקהלת פרק א' פסוק י' מתוקה שנת העובד, עובד כוונה עבודת קורבנות, עם מעט ועם הרבה, יוכל, יוכל כוונה יקבל שכר. אז רואים פה אחד המרבה, זה עם הרבה, ואחד הממית, הוא, שניהם מקבלים שכר כמובן עם כוונתם לשם שמיים. עבד הברבה אמר מהכה, ברבות הטובה רבו אוכליה, ומה כישרון לבעליה. והמשך הפסוק, כי אם ראות עיניו. ועל זה רש"י אומר, ומה כישרון לבעליו לקדוש ברוך הוא, כי אם ראות עיניו, שזה מתכוון לטובה. עכשיו ברייתא, תניא, אמר רבי שמעון בן עזאי, בואו ראה מה כתיב בפרשת קורבנות שלא נאמר בהן לא קהיל ולא אלוקים אלא השם. זאת אומרת, במשך כל הקורבנות כתוב ריח ניחוח לשם, בלי שימוש בעוד שמות של הקדוש ברוך הוא. למה זה? למה פה בפרשת קורבנות התורה נזהרה להשתמש רק בשם אחד, שלא ליתן פתחון פה לבעל דין לחלוק? ורש"י כותב לבעל דין, לאומים רשויות הרבה הן, יש הרבה אלוהות, והדבר מוכיח שזה ששמו כך ציוון להקריב לו מנחה. יש אלוקים, יש קהיל, יש כל מיני שמות, אז זה ששמו כך סיוון להקריב לו מנחה, וזה ששמו כך סיוון להקריב לו פרים, וזה אלים. לכך נאמר בכולם, ריח ניחוח לשם. שזה מקדים תרופה למכה, מקדים התשובה לכל אחד שהיה רוצה לפקפק. נמשיך בברייתא, ונאמר בשור הגס הגדול אישי ריח ניחוח, ובעוף הדק אישי ריח ניחוח, ובמלחה אישי ריח ניחוח. כלומר לך, אחד המרבה ואחד הממית, ובבד שיכוון את ליבו לשמיים, ושמה תאמר לאכילה הוא צריך, שהקדוש ברוך הוא זקוק לאוכל. תמוד לומר, אם ערב לא אומר לך, כי לי תבל ומלואה. ונאמר, כי לי כל חייתו יער באמון הרבה הרי אלף, ידעתי כל עוף השמיים וזיז שדי עמדי, האוכל בשר בירים ודם עתודים אשתה. לא אמרתי עליכם זבחו כדי שתאמר אעשה רצונו ויעשה רצוני. לא לרצוני אתם זובחים, אלא לרצונכם אתם זובחים, שנאמר לרצונכם תזבחוהו. ורשי, לא לרצוני אתם זובחים, כלומר לא לענתי שאני רוצה להטריח אתכם לעשות כל על כוחכם. זה לא מטרת הקדוש ברוך הוא במצוות הקורבנות, אלא מה? לרצונכם, לצורך עצמכם לקיים מצוותיי, שתהיה כפרה לכם בכך. עכשיו בהמשך בגמרא, דבר אחר, לרצונכם תזבחו, עוד פירוש למילים האלו, לרצונכם זבחו, לדעתכם זבחו. ועל זה שוב פעם רשי, לרצונכם זבחו, שתהי כוונתכם לשחוט, פרט למתעסק בסכין לחתוך דבר אחר ושחט בהימת קודשים שפסולה. כאן יש פה מצב של חוסר כוונה מוחלטת לגבי שחיטת קורבן, וזה פוסים. ממשיך בגמרא, כדבר מיני שמואל מרבונה, מיני למתעסק בקודשים. מה זה מתעסק? אדם שמתעסק בדבר אחר והוא פתאום יצא שחיטת קורבן. אז מיני למצב כזה שהוא פסול, שנאמר ושחט את בן הבקר, שתי שחיטה לשם בן בקר, לא הרמת סכין לחתוך לחתוך ענבים מן הגפן. אמר לו, זו בידינו הוא, שיש מצווה לכוון את דעתו לקיום המצווה. זה לא היה השאלה שלנו לעקב מנהם, שזה דבר שאם אדם מתעסק זה אפילו פוסל מנהם. תמוד לומר, לרצונכם תזבחו, לדעתכם זבחו. וההוכחה באה מכך ש כמו שרש"י אומר, שנה עליו הכתוב לעקב, שהתורה חוזרת על הדבר. הכלל הידוע הוא שאם התורה חוזרת על משהו, הציווי, זה אומר שהדבר הוא מעקב. ובכך בסייעתא דשמיא ענקית זכינו לסיים את מסכת מנחות. בעזרת השם אנחנו מלאים תקווה שהקדוש ברוך הוא יסייע בידינו להמשיך במסכת חולין. עד כאן שיעורנו להיום.